תיקים באפלה, פודקאסט פשע אמיתי. שלום לכולם. שלום גם לך. תודה על התגובה.
שלום, שלום. שלום, שלום. אנחנו מקליטים במועד מיוחד.
נכון.
רגע לפני ליל הסדר, 2024. לקחנו ככה כמה ימים מאז ההקלטה האחרונה, לפרק שהוא פרק שמטרתו, אני חושב, לייצר תיקים באפלה עם מילה אחת שתכף נדבר עליה. קודם כל, חוקי הפורמט, אריה סמריק.
בעצם הסיבה שלשם התכנסנו, באמת כל שבוע אנחנו מתכנסים כאן יחד איתכם ומדברים על תיק שנותר באפלה. ואת כל שבוע אחד מאיתנו, או אני אריאל או נתנאל, בוחרים תיק וחוקרים, מביאים ופותחים פה שיחה אמיתית של הרגע בלי לדבר על התיק לפני. ככה שואלים הדברים של הרגע ושיחה אמיתית על תיקים באפלה.
רק בשביל הפרוטוקול, השתיקה בהתחלה לא הייתה שתיקה מלאה, פשוט אנחנו גם מצלמים לאורך 100 וכמה פרקים?
אני חושבת ש-120.
120, לדעתי יותר.
אני אבדוק,
אבל תמשיך
לדבר.
ואז תוך כדי זה נעשו תנועות בפנטומימה, שביטאו איזושהי כמיהה שבמועד המתאים סרטי הווידאו יתחילו להיות משוגרים אל האוויר.
היום זה פרק 119.
119. עד 120 הברכה היהודית לאריכות ימים אוטוטו מתממשת.
טוב, אז בעצם עשית פרצופים למצלמה בזמן שפניתי אליך?
אבל עשיתי עם הפה, תנועות של, איך זה נקרא? ספרדיה?
אני לא יודעת מה עשית.
הבנתי, אבל זה מה שעשיתי, לכן זו לא הייתה התעלמות חלילה.
חוויה שלי זה שלא ענית לי.
עניתי רק בלחש.
אז בעצם אני המנחה הדוברת כרגע של ההקלטה.
פסח, ולכן הנושא שלנו הפעם, אני חשבתי שבאמת יהיה קל תיקים באפלה סביב מילה אחת.
מה המילה?
חירות.
יפה.
חופש. גם אפרופו החג המתקיים, וגם כדי להציף כמה פודקאסטים קודמים שכולם יושבים סביב המילה חירות. אז בשורה אחת מעולה שהתקבלה ממש בימים האחרונים, שימו לב, אחרי 10 שנים בשבי, 10 שנים, חולצה אחת הנערות החטופות מניגריה, דיברנו עליהן. לידיה סימון הייתה אחת מ-276 תלמידות שנחטפו ב-2014, לפני 10 שנים, מבית הספר בצ'יבוק, מתקפה של טרור איסלאמיסטי של אותו ארגון, דיברנו עליו בזמנו, בוקו חראם, התקפה שהחריד את העולם. כעת מודיע הצבא הניגרי, כתבה מתוך ויינט שככה צצה בתוך הפיד, שהיא חזרה מהשבי, תחזיקי חזק, עם 3 ילדים שנולדו לה בשבי, הם הרי היו ילדות מבית ספר. היא נמצאת בחודש החמישי להריונה, חטופות ששבו העידו כי נאנסו על ידי הג'יהאדיסטים ואולצו להתחתן. צבא ניגריה, הודעה רשמית, הוא הצליח לחלץ אחרי 10 שנים בשבי אישה שהייתה אחת, מ-276 נערות שנחטפו לפני עשור בדיוק במתקפת הטרור בצפון המדינה. היא היום בשנות ה-20, אז היא הייתה בת 10 פחות או יותר, ילדה בשבי 3 ילדים, הם, זו כן בשורה טובה, חולצו יחד איתה, והיא אמורה ללדת אוטוטו תינוק, יש פה את התמונה שלה, של לידיה סימון.
אז זו תמונה באמת תעלה ברשתות שלנו, בקבוצת הפייסבוק ובעמוד האינסטגרם, ובקשר לסיפור חטיפה שלה, מזעזע.
ממש נכון.
קצת נשארתי בלי מילים, זו סיטואציה לא, שאני רוצה להגיד שלא הגיונית, אבל זה קורה. זה חוזר על עצמו.
כן, זה קורה וזה חוזר על עצמו, וזה דפוס של פתולוגיה אנושית. אפשר לראות את העיניים שלה בתמונה שאנחנו נפיץ, משהו שם, מצד אחד היא מחבקת 3 ילדים, מצד שני כל החיים שהיא תראה את 3 הילדים האלה, היא מבינה את הנסיבות שבהם הם נולדו. וזה זו ממש טרגדיה, אבל היא מחבקת אותם כמו ילדים.
כמו ילדים
שלה. כן, כמו ילדים אהובים שלה. זה הסיפור.
אבל כן, כשהיא תראה אותם, היא תמיד תזכור איך הם באו. זה נראה לי באמת קרע שהיא ילך איתם.
מזכיר, ונמצא באחד הפרקים הקודמים, בוקו חרם, ארגון טרור אסלאמי, הסתער על בית ספר לבנות, בצ'יבוק, ירו באוויר, שרפו את המקום וחטפו מספר לא יומן, 276 נערות. לאן הם חטפו? ליער. כל מיני ידוענים מכל העולם, מישל אובמה ושאר סלבריטיז הצטרפו לקמפיין רשת, השטג Bring Back Our Girls. תחזירו את הבנות שלנו בקריאה להשיבן, עם תמונות של נערות מהשבים מכוסות בבגדים אסלאמיסטים שמספרות שהוצאו להינשא לחוטפים הג'יהאדיסטים. כל אדם הזדעזע. עברו 10 שנים, זה קורה פה. במה שנקרא 7 באוקטובר, 100 מהנערות, עשור אחר כך, 100 מהנערות עדיין מוחזקות לפי הערכות בשבי, 57 הצליחו לברוח, זמן לא רב אחרי, 100 הוחזרו בשנים הבאות בכל מיני עסקאות שרקמה ניגריה עם ארגון הטרור, עשרות מהאבות והאימהות של החטופות הלכו לעולמה, עברו 10 שנים. הם היו מוכי צער. אלה שנותרו בחיים מכבידים ההמתנה, חוסר הוודאות, הלחץ, החרדה. וכל זה באזור שהוא ממילא, אזור מאוד מאוד מאתגר לחיות בו. אפשר לראות פה גם תמונה של נערות חטופות בבגדים אסלאמיים. תמונה שפרסמו הנגורנו קרבח עם המחבלים האסלאמיים החוטפים. זמן קצר אחר כך, יש פה את התמונה של בית הספר השרוף, כיתת הלימוד החרוכה, באים, שורפים, חוטפים, אונסים, נשמע לנו מוכר. הנה הצצה 10 שנים אחר כך, מה קורה כשלא סוגרים עסקה מיידית, וזהו, לידיה סימון.
באמת נראה לי יום אחד בשבי כלשהו, אם בעזה ואם באמת בכל מקום אחר. נראה לי יום אחד זה יכול להיות גיהנום, אז 10 שנים.
עכשיו שימו
אני
לב.
אני לא מצליחה לדמיין את הזמן הזה ככה.
באזור גוואזה שבמדינת המחוז בורנו, זה מוקד פעילות הטרור של בוקו חרם, אם תרצו הרפיח של החמאס. ככה האזור הזה של רפיח, של עזה, זה המקבילה הניגרית. היא בשנות ה-20, ויש את התמונה שלה, רואים את הילדים, בני 2-4. היא אגב הספיקה להתאחד עם המשפחה שלה. עולה השאלה איך פתאום התאפשרה החזרה של סימון. כנראה שלא במבצע צבאי מיוחד, לא משהו שהוא יוצא דופן, הם פשוט חלקם ננטשו ביערות, נמצאו במקרה נטושות, ועובדה שהיא חזרה עם 3 ילדים ועומדת ללדת ילד נוסף, היא לא מפתיעה, זה כבר קרה עם חלק מהנערות החטופות שחזרו עם התינוקות שנולדו להם בשבי, הם העידו שנאנסו על ידי שוביהם, שהולצו להתחתן, וטראומה בהיקף ובאלימות מאוד מאוד יוצא דופן. כותבת ואומרת בריאיון בוויינט, צ'יומה אגואבו, פעילה בקמפיין Bring Back Our Girls, מישהי שנחטפת לפני 10 שנים לא חוזרת אותו בן אדם. והנה תמונות מתוך טקס ל-10 השנים, ויש פה את החטופות לשעבר מניגריה, אמינה אלי וג'ומאי מוטה, שהשתחררו מהשבי, שמשתתפות בטקס 10 שנים, והתופעה הזאת אגב של החטיפות לא מוגרה לא שם, וגם לא מוגרה פה, וגם לא מוגרה בעזה. תחזיקי חזק, הנה הנתון. לפי ארגון Save the Children, מאז 2014 ועד לסוף 22, נחטפו יותר מ, זרקים מספר, כמה תלמידים ותלמידות, מבתי ספר במדינה.
אני יכולה לנחש מיליונים, או שזה בסדר גודל?
בוא נגיד ככה, במגזר הזה, הספציפי של תלמידים ותלמידות, במקטע הזה, אנחנו מדברים על מספר שהוא של בקירוב 2,000.
2,000 מה?
תלמידים ותלמידים ותלמידות שנחטפו.
כל מספר שתגיד לא יתפס לי. כל מספר שתגיד באמת זה לא... איך זה הגיוני? איך דבר כזה קורה?
וגם ארגון בוקו חרם ממשיך לפעול. כמו החמאס שממשיכים לפעול, כמו הג'יהאד האסלאמי שממשיכים לפעול, כמו חיזבאללה שממשיכים לפעול. יש שם עשרות אלפי הרוגים והקרבות האלה נמשכים. העולם שותק. באופן יחסי.
איך ממשיכים חיים אחרי שחוזרים משבי? איך?
זה פשוט...
ישבה שם 10 שנים, הולידה כמה ילדים בכפייה. איך? מה עכשיו? אוקיי, חזרה. מה... איך מתמודדים עם המציאות שנייה?
אז באמת ההתמודדות, את רואה את זה על הרשת הפנים. זה הופך להיות משהו שכמו... כל אירוע פוסט-טראומטי חריף מחייב טיפול, עזרה, סיוע, עוצמה מנטלית יוצא דופן כדי לראות איך להמשיך לעשות טוב בעולם ולהתפתח מתוך האירוע הזה, להביא דברים למודעות. העולם במונחים יחסיים חרישים.
אני מקווה
חרישי.
שזה לא, לא יישאר ככה המצב, זה לא... זה לא אמור לקרות. באמת, הסיטואציות שלו, הן חוזרות על עצמן במקומות שונים, אפילו באותם אזורים, וזה לא... לא הגיוני, לי זה נראה לא נתפס שזה חוזר לעצמו ולא נפסק בעצם.
אז בדיוק במקום הזה, הלא נפסק, כשאת מדברת אליו אריאל, כותרת, גם כן מהימים האחרונים, שימו לב, בשורה טובה, חירות, זה הנושא של הפודקאסט, ארמניה הסכימה להעביר לאזרבייג'אן 4 כפרים לקראת הסכם שלום. תגידו, מה עכשיו ארמניה, תיקים באפלה? אבל הנה הצצה כל הזמן מתוך העתיד בעולם, ההיסטוריה הרי כל הזמן חוזרת ומתגלגלת, שאפשר, אפשר למצוא פתרונות. היו 2 מלחמות, גבו את חיים של עשרות אלפי בני אדם. עם מתקפה אזרית שהביאה להתמוטטות הרפובליקה הבדלנית בחבל נגורנו קרבח, 2 המדינות התחילו בדיונים על הסדרת הגבולות. שר החוץ האזרי, זהו אירוע היסטורי. זאת אומרת, ניתן בהקשר הזה, הנה תמונה מתוך הגבול של נגורנו קרבח, ניתן בהקשר הזה לבנות גשרים של שלום, גם בתוך סכסוכים שנראים בלתי פתירים, כתבה ברויטרס, מתורגמת מתוך הארץ. גם מהימים האחרונים, ארמניה הסכימה להעביר לשליטתה 4 כפרים, באזור הגבול המשותף לשתי המדינות, שוב, סכסוך על טריטוריה ועל אדמה. אירוע היסטורי שציפינו לו שנים רבות, אומר אחיין חג'יזאדה, כאשר הממשלה בבקו רואה בהסכם תנאי מקדים חיוני לקידום הסכם שלום, שהביא לסיום של עימות בין 30 שנה. 3 עשורים בין המדינות, ההסכם נחתם בדרג של סגני ראש הממשלה, גם ארמניה וגם אזרבייג'אן, וזה איתות משמעותי ראשון שהשתיים מתקדמות לכיוון סיום הסכסוך. תארו לכם שהיו יושבים סגני ראש הממשלה, מעבירים כפר ימינה, כפר שמאלה, ויוצרים תשתית של בניית אמון כדי לסיים את הוויכוח הטריטוריאלי. עכשיו, בספטמבר האחרון צבא אזרבייג'אן הוציא לפועל מתקפה לחיבוש רוב חלקיו של חבל נגורנו קרבח בלב הסכסוך הטריטוריאלי בין שתי הרפובליקות, אגב, סובייטיות לשעבר, ואז הישות הבדלנית, הכוח המיליטנטי, רפובליקת ארצח, הודיעה להתפרקות שלו, וראש ממשלת ארמניה הכריז כי האוכלוסייה הארמנית שנותרה בחבל תשוב לארצה. זאת אומרת, נבנה מתוך המלחמה מנגנון של בניית אמון. מה את אומרת?
אני בעיקר מקווה שזה יגיע גם אלינו, שכאן בארץ יהיה את המקום לשלום באמת.
עכשיו, יש פה 4 כפרים שאינם מאוישים, כי הם כבר כולם נסוגו. 120 אלף ארמנים חיו שם, הם נסוגו מהאזור בעקבות המתקפה של ספטמבר, זה אגב האזור. רוסיה, אזרבייג'אן, ונגורנו קרבח זה צבע האדום הזה שנמצא שם ליד ארמניה, ליד טורקיה, ליד איראן, נשמע קרוב, זה סכסוך בגבול אחר צפוני של איראן, ומספרים, ב-2022, רק לפני שנתיים, סבב לחימה נוסף שגבה חיים של עוד 200 בני אדם, רוסיה כבר הציבה משקיפים שמה, מנסות לייצר שביתת נשק, אבל אף צד לא הצליח לעצור את השאיפות הטריטוריאליות. אנשים אומרים, זה האדמה שלנו, ופה בכדור הארץ על אדמה אנשים מוכנים ללכת מכות, אלימות, חטיפות ברמות שהן יוצאות דופן. בקיצור, בשורה טובה, איך יודעים שבשורה טובה? הקרמלין, רוסיה, בהודעה רשמית, מודיע שהמשקיפים הרוסים התחילו לעזוב את האזור, כאשר באזרבייג'אן עדיין כלואים כמה מראשי הממשל הקודם. אחד מהם הוא מנהיג לשעבר של הרפובליקה הבדלנית, רובן ורדינן, שבשבועיים האחרונים התחיל לשבות רעב, לשחרר אותו ואת החברים, כאשר הם היו אנשים שהואשמו בפעילות של טרור, חצייה בלתי חוקית של הגבול, המשפחה שלו מביעה חשש לחייו על רקע בריאות ירודה ושביתת רעב. אבל זה הולך לקראת פתרון, זה הולך בהודעות רשמיות לקראת הסכם שלום, וזהו. אני חושב שבסך הכל אנחנו מביאים את הדוגמה הזאת למקום שבסוף בסוף אפשר לצאת מתוך התאומות האלה של הייאוש והחטיפות.
יש לי שאלה לך, באמת יותר פילוסופית פעם. איך, לא יודעת אם פילוסופית, אבל זה לא בהכרח קשור לנושא שקראת מהכתבה עצמה, אבל איך לדעתך אנשים יכולים בהכרח לסלוח או להבליג על דבר כזה? איך אפשר באופן אישי להגיע לשלום אחרי מלחמה של שנים? זה דבר שאפשר לסלוח עליו?
אני חושב...
כדי להגיע לשלום? שזה פשוט טינה שהולכת לנצח או שצריך להבליג עליה?
אני חושב שבסופו של דבר הפתרון הוא נשמע הרגשי. הוא יחסית מבוסס על מנגנון שכל אחד מכיר בסביבה שלו. ברגע שאתה בא ואומר, יש אנשים ספציפיים שביצעו מעשים איומים, שתכף נדבר על המנגנונים, שם דיברנו עליהם, יש כל מיני מנגנונים של יישוב סכסוכים עם הרעים, אבל לא כולם רעים. וברגע שאתה מתחיל לראות את גווני האפור, ויש אנשים רעים, ויש אנשים אפתיים, שהאם האפתיה יצרה שותפות ברוע, לא בהכרח. כמו שפה בארץ יש אנשים מעולים, ולהבדיל יש אנשים שביצעו מעשים רעים, והורשו בבתי משפט, או קיבלו קלון כזה או אחר. זה שהחברה מורכבת מהרבה פרטים, וניתן לדעתי לבוא ולייצר תהליכי פיוס, שאני חושב מבוססים bottom up, מהעם למעלה. לא לצפות למדינה, להנהגה, לממשל, הם יעשו, הם יפתרו, הם לא.
לפתור דברים באופן אישי, כאילו מול האדם הספציפי?
לפתור דברים מול האדם הספציפי, מול האוכלוסייה הספציפית. כל אחד מייצר ברשימת אנשי הקשר שלו את האנשים שהוא בא ואומר, אני רוצה לסלוח להם, אני רוצה לבקש את סליחתם, וכך לייצר בועות של מערכות יחסים טובות ומיטיבות, כל אחד בסביבתו.
אבל אפשר לסלוח על דברים כאלה לדעתך?
את מדברת זה מעשה אונס, שוד, רצח וכולי. התשובה היא לגמרי כן, בעיניי. זה מחייב עוצמה מנטלית. זה מחייב, אני חושב, איזושהי תובנה שאנשים יכולים להגדיר, כל אחד בהגדרה האישית שלו. האם כשאני לא סולח, האם אני זה שמפסיד יותר? ולכן גם בדוגמה של הקרבות, נגיד, הנוכחים בעזה, אבות של חיילים או של אנשים שנרצחו, באים ואומרים, אני מוכן לשחרר מראש פעילי נוחבה, טרוריסטים מטורפים שנותרו בחיים וכולי, כדי להביא, למשל, עסקה וכולי. האם אני אזמין אותו חלילה לתשום בשבת? ממש לא. אבל אני לא רוצה שום תקשורת איתו, לא רוצה גם להחזיק איזשהו גוש מריר בבטן עכשיו 20-50 שנה. רוצה פשוט להשתמש בחוק. אם מגיע לו עונש, להניש אותו על פי החוק. אם לא מגיע לו עונש, לא להניש אותו על פי החוק. וללכת לפי המקום הזה שלא כל הזמן מייצר גושים סרטניים בתוך הלבבות של האנשים.
אז בעצם איזשהו מקום לשחרר את הארגון. אז לתת לזה ללכת לתינה עצמה או...
אחרי מימוש כל מה שהחוק אומר. מגיע עונש להניש. מגיע כלא,
מי שעשה רע שיקבל את העונש שמגיע לו.
ואם הוא נגיד יבקש סליחה בעוד 10, 20, 40 שנה, כל אחד יחליט מה שמגיע לו, מה שיושב לו בלב. לסלוח או לא לסלוח. אני חושב שברמה החוקית, חוקי המדינה, חוקי המלחמה, דברים ברורים. מי שרצח ועשה מעשים, פגע, מגיע לו להיענש במלוא חומרת הדין. נקודה. אני מאוד מאמין שהחוק קובע מה צריך להיעשות. מי שלא עשה, יחזור לביתו. ואני חושב שזאת נוסחה שבסופו של דבר מאפשרת לעמים להחליט שהם רוצים להתפייס. אוקיי, היה ויכוח מאוד מאוד דרמטי באוהל של אברהם אבינו. שרי, ישמעאל, יצחק, הגר, היה ויכוח קשה. הסיבה שאני מתעקש בפודקאסטים להביא בתיקים באפלה, מקרים שמאפשרים לראות שאפשר לייצר פתרונות 30 שנים קדימה אחרי סכסוך, 40 שנים, 50 שנה. אנחנו מביאים מקרים באפריקה, עכשיו גבול רוסיה, איראן, אזרבייג'אן, ה-IRA באירלנד. זה אומר שאפשר.
אם זה קרה בעבר, זה כמו שהחטיפות קורות שוב ושוב.
בהחלט.
כמו שהשלום קורה שוב ושוב במדינות שונות. מקווה שזה נוסחה...
זה נוסחה שאפשר לבחור, אפשר לבחור להיות במקום שמאפשר לדברים להשתחרר, כדי לבנות מערכות יחסים טובות, כדי שהילדים שלך, כשיוולדו, והנכדים שלך וכולי, לא יהיו במערכת שמנציחה כל הזמן פשע, כעס, שנאה,
שיהיה עתיד טוב יותר, שיהיה עולם טוב יותר, נקודה. גם לנו, גם כשאנחנו ממשיך לחיות, עזוב את הילדים שעדיין לא פה. שיהיו פה, מהמם, אני אדאג להם. אבל שלנו יהיה טוב בהמשך.
שנוכל לשבת ולהגיד, חברים, תיקים באפלה, אין לנו כבר נושאים יותר. אין כבר נושאים, מצינו את הכל, אין כבר... פשוט גמרנו.
שיום אחד באמת לא יהיו תיקים... התיקים ייפטרו ויהיו באור, כמו שאתה אומר.
כן, תיקים באור. אנחנו נעשה פודקאסט חדש שיהיה מבוסס רק על פתרונות לסכסוכים שהיו ותמו. זה יכול להיות מקסים.
רגע רפלקציה. ובאמת...
אגב, אני זוכר את עצמי, זה לא כל כך מזמן. אני הייתי בעזה. מלא פעמים.
בתקופת הצבא?
כן, ככתב לענייני צבא בגלי צה"ל, הייתי בעזה מלא פעמים, הייתי במדינות המפרץ, אפשר, והיה לי קשר נהדר עם תושבים בעזה, ממש, הייתי גם לבד בעזה, הייתי החייל האחרון שהיה בעזה, לא על מדים, אחרי שערפאת הגיע, נהד את השידור של גלי צה"ל, שידרנו את ההגעה שלו, חזרה ליפו ואני נשארתי להמשיך לשדר, כבר לא היו שם החיילים, ועם החברים שהיו לי בעזה, ישנתי שם, אכלתי שם, שמרו עליי.
אז אתה אומר שזה אפשרי, שזה זה לא, קרה.
זה לא איזה מישהו מתקופת המערות, תקופת האבן, אני. אז, אבל כן, התקווה לא נהייתה, תהליך השלום לא מומש, ונדמה שאפשר להביא לפתרונות יצירתיים, אבל הייתי משחרר את הציפייה כרגע ש... קברניטים, מנהלים, פוליטיקאים, גנרלים, הם יביאו את השלום הפנימי.
גם כן. בעזה וגם פה הפוליטיקה לא...
לא משהו.
לא בשיאה.
לא בשיאה. אבל לעומת זאת האנשים, אנשים מדהימים. פה לגמרי. וגם אם אנשים ואומות עשו טעויות איומות בעבר, תמיד גם באזור הזה, השלום עם ירדן, השלום עם מצרים, הם הגיעו אחרי מלחמות נוראיות.
אתה יודע שבאמת אחרי החושך הכי גדול מגיעה הזריחה?
כן, או קרן ראשונה.
נכון, אז נראה לי לא כזה מופרך שיהיה טוב בסוף. אני מקווה שיגיע בקרוב, מתוך חטופים.
אמן. שיחזרו כולם באופן מיידי, במצב הכי טוב שהם יכולים לחזור. ושהאומה הזאת תרפא את פצעיה, ולכן בברכת חירות, זה הפודקאסט היום. אנחנו מסיימים, אריאל, תודה רבה לך.
תודה, וחג שמח. כן. חג שמח נעים.
לגמרי.